אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו בשעה השנייה מדברות היום, דוקטור פנינה ארד ואני, על משפחה שיש בה זוגיות כשאחד מהצדדים הוא על הרצף האוטיסטי והוא לא מבין רגשית מה אני רוצה ממנו, למרות שאולי הוא רוצה, אולי הוא כבר לא רוצה, כמו שאמרת בשעה הקודמת, שיש אנשים שזהו, ככה באנו אל המקום הזה. בואי נגיד מילה אחת על על הילדים, זאת אומרת על ההורות, על ההורות של אותו הורה שהוא עם אותה התמודדות על הרצף האוטיסטי, ועכשיו השקענו בזוגיות, תכף נחזור אליה, אבל מה קורה מול הילדים? זאת אומרת, ילד בא והוא מביע רגש מול הורה, ואמא נגיד מבינה בדיוק מה הילד מרגיש, ואבא לא, ואז הוא עונה, ואז נהיות
עניינים של חינוך. מריבות ואי-הבנות, וכן, יש הרבה קונפליקטים בנושאי חינוך, בין זוגות כאלה, אנשים על הרצף, גם כשהם הורים מאוד טובים מבחינה טכנית ושותפים ופעילים, הם מאוד מתקשים לתת מענה לצרכים הרגשיים של הילדים, בדיוק כמו שהם מתקשים לעשות את זה בתוך זוגיות. אבל לא תמיד הם גם עושים את הדבר הטכני הזה, זאת אומרת, הרבה פעמים הם מתנערים מהאחריות שלהם, ונשים מוצאות את עצמם ממש כמו אמהות חד-הוריות, בלי שותף, בלי פרטנר, כשכל העול וכל המעמסה נופלת על הכתפיים שלהם, גם מבחינת תחזוקת הבית, גם מבחינת גידול הילדים, שזה משהו נורא נורא קשה, נורא נורא טוב אני.
גם אולי סוגיות בחינוך לא מקבלות את אותו, מה שנקרא בממלכת סדנאות ההורות, חזית אחידה בין אבא ואימא.
נורא קשה להגיע לחזית אחידה בזוגיות כזו, כי בכלל נורא קשה לפתור קונפליקטים, הרי כדי לפתור קונפליקט צריך לדבר. ואנשים על הרצף, לא אוהבים לדבר, הם מתחמקים מזה. אז הרבה פעמים יש שם או שתיקה והסתגרות ואין בכלל דיבור על הנושאים האלה, או שזה מגיע לפיצוץ, לריב מאוד מאוד גדול, ובזה זה נגמר. ואז מטטים את זה מתחת לשטיח וממשיכים הלאה. אין באמת הידברות אחר כך. כל הנושא של שיחה זוגית, שיתוף, דיבור רגיל, יומיומי, עוזר להם. זה משהו שנורא להם, נורא קשה להם אפילו להבין את הדבר הזה של small talk, של איך היה היום, בוא נשתף אחד את השני. לגבי ילדים, לגבי, הם לא שם הרבה פעמים, ויש גם רשלנות לפעמים כשמדובר בילדים ממש ממש קטנים, קשה להם להבין מה מותאם לגילאים מסוימים אצל ילדים, כך שלפעמים הציפייה שלהם מילד היא לכל מיני התנהגויות שלא הולמות, לא הולמות את הגיל, שזה באמת לא מתאים, שאנשים יודעים באופן אינסטינקטיבי שאפשר לדרוש נגיד מילד בן 3, X או Y, והם דורשים.
זה כמו קצת כדור שלג כזה, כי נגיד שאת מלאת רצון טוב, ואת שומעת באיזשהו מקום, סדנה, קוראת כתבה בעיתון, שומעת תוכנית ברדיו, אומרת, לך תדבר עם ה... לך תדבר, יאללה, עכשיו עושים שיחה, ואת קובעת ומכינה את כל מה שאני... ואתי כל איזה שיחות מרפסת, מכינה, מדליקה נר לעילוי נשמת או לא לעילוי נשמת, או סתם לאווירת הפנק שווי, ומכינה הוגה או תה או יש שקט, והילדים לא... בוא נדבר על זה. ואת מלאת רצון טוב, אבל את נופלת לאכזבות, כי דבר ללמפה. והוא בכלל לא, הוא לא איתך באותו תדר.
לא. בוא נדבר על זה, זה משפט מאוד מאוד מפחיד. בגלל זה אני חושבת שזה לא משהו שנשים יכולות לעשות לבד. הרבה פעמים נשים הולכות לטיפול כזה או אחר, ואפילו לטיפולים זוגיים לבד. אומרים להם, בואי, אם את עשי שינוי, יקרה שינוי בזוגיות. זה לא עובד עם אנשים על הרצף. ואני פוגשת כל כך הרבה נשים שהשקיעו שנים בהרבה טיפולים וניסיונות, וניסו אסטרטגיה כזו ואסטרטגיה... זה לא עובד, צריך שיתוף פעולה, צריך שניים. צריך שהוא יהיה חלק מזה.
בול, אז תני פה שנייה שאני תופסת את זה עכשיו ככה בזה. מתי כבר לדעת, חבל לי על כספים של אנשים ועל לב של אנשים, מתי כבר אתה מבין שבאמת ניסית, וזה, אבל יש פה משהו אחר אולי שלא עולים עליו, שלא... מתי?
אני חושבת שבכל מה שקשור לזוגיות, מראש, זה דברים שצריך לעבוד עליהם ביחד. זה בסדר ללכת לטיפול פרטני אם רוצים עזרה עצמית. גם אני דרך אגב, אני עובדת גם עם נשים וגם עם זוגות כשההבדל הוא במיקוד. כשאני רוצה לעזור לזוג, לשקם את היחסים שלו, זה תמיד בשניים, אבל הרבה פעמים יש התנגדות, או הבעל לא רוצה, הוא חושב שכל המטפלים שרלטנים, שזה קורה הרבה לאנשים על הרצף, ואז האישה נשארת לבד. עכשיו היא צריכה להבין שמבחינת הזוגיות, התקשורת הזוגית, ההתנהלות, הדינמיקה, זה לא דברים שהיא תוכל לשנות לבד, המיקוד הוא אחר. כשנשים שנמצאות בזוגיות כזו הרבה זמן, כמו שאמרתי, הן שוקעות ממש לדיכאון, למצוקה מאוד גדולה, מאבדות את הביטחון העצמי שלהן, את הערך העצמי ביכולות שלהן, אני עוזרת להן להתחזק, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה כלכלית הרבה פעמים, כי נשים נשארות בזוגיות כי אין להן מספיק כסף, הן לא מרוויחות מספיק, לפתח עצמאות כלכלית ולקבל החלטות, כי אם אין פרטנר שמוכן לעבוד איתך ביחד, זה לא ישתנה מעצמו, להפך. עם הזמן, דברים מקצינים ומחמירים.
תוצא, זה ממש חשוב בשביל שלום בית, מה שאנחנו מדברות כאן עכשיו, כי כשאתה יודע את הדברים, אז, אז, אז אפשר לגשת אחרת אל, אל השלמות המשפחתית הזאת, ולהגיד, אוקיי, אני מבינה, אני מבין, שזה הדבר, ולנהוג פתאום נכון, או להפסיק לריב על דברים שהם ממילא לא נפטרו כל הזמן, כי הצד השני הוא לא יכול בכלל להתחיל להבין את, ולא כי הוא אין לו שכל, אלא יש משהו נורולוגי בתוך המוח שלו, שככה הוא נולד, וצריך להסתכל על זה מכיוון אחר.
וצריך גם לראות כמה זה פוגע במשפחה, כי הרבה פעמים, אפילו אם אני לוקחת ארוחות שישי, אוקיי, שצריך לה, עד שעה מסוימת, לסיים, לארגן את הכל, שהכל יהיה מוכן.
גבול.
זה סטרס, זה משהו שמכניס מאוד מאוד לחץ, ואנשים על הרצף, המאפיינים האוטיסטים שלהם, באים לידי ביטוי הכי הרבה כשהם בלחץ. לחץ. ואחר כך, אז הם כבר בלחץ, ואז מגיעים לארוחת שישי. שחוץ מהאוכל, חשוב גם שתהיה אווירה נעימה. והרבה פעמים האווירה היא מאוד מאוד לא נעימה, היא מאוד מתוחה, או שלא מדברים. עכשיו, גם אם אין דיבור לא מכבד בין ההורים, ילדים, דיברת על ילדים, הם קולטים כבר מגיל אפס.
ממש.
מתח ועוינות, אפילו שהם באוויר, אפילו שהם
הם
לא...
הם יודעים עלינו הכל.
ברור, כן, כן, ממש. גם בשלב שהם עוד לא מדברים אפילו, אפילו תינוקות, הם קולטים וזה משפיע עליהם לרעה. המתח הזה בין ההורים, אי אפשר להסתיר מהם את התסכול, את הכעס, זה שם. אז זה מאוד מאוד פוגע בילדים, קשר כזה, שהוא לא קשר טוב, כשיש התקפי זעם, כשיש דיבור לא מכבד, אז זה בדרך כלל לא רק לנשים, זה גם לילדים.
נכון. תגידי פנינה, יש לפעמים עוד איזה, כאילו, שיבוש שיכול לחסות לאורך שנים, את התגלית הזאת של מה שאנחנו מדברות כאן, כמו למשל, אנשים מרקעים שונים, נכון? נגיד,
כן.
עדות שונות,
כן.
או אני מסתכלת תמיד על זוגות שנגיד אחד יותר מתקרב לתורה, והשני פחות מתקרב לתורה, או כזה, אבל דעת מה, אחד גר גדל בחול, אחד מדבר אנגלית, כאילו, אפשר במרכאות להרוויח כמה שנים, כשאני חושב
הגאפ,
mind the gap, כאילו.
אני פוגשת לא מעט זוגות עם פערים תרבותיים, גם כאלה שגרים בארץ, גם אנשים מחול, שכל אחד מגיע מרקע תרבותי שונה, מארץ אחרת, עם שפה אחרת, והרבה פעמים גם בארץ, עדות שונות, או מנהגים שונים, אז הרבה פעמים כשהפערים הם מאוד גדולים בין בני הזוג, במשך שנים מייחסים את... כל מיני התנהגויות לזה, לשוני התרבותי, או אפילו לשפה, מישהו שהוא עולה חדש. אז אוקיי, הוא לא יודע טוב עברית, זה בגלל זה, אבל אחרי 20 שנה בארץ, הוא כבר יודע טוב עברית. הוא כבר אמור לדעת כל מיני דברים, ולהכיר את התרבות, ומבינים שאוקיי, יש כאן משהו שהוא מעבר לשוני התרבותי.
תת של שום בשבת, שידעתי שאנחנו הולכות להיפגש, אז היו אצלנו 4 אורחות... מסמינר חרדי מירושלים שבאות לשנה אחת ללמוד תורה פה בישראל. מדי פעם אנחנו מערכים בחורות כאלה, בחור ישיבה, והן שונות, כן, הן 4 בנות שונות, והן לא יודעות עברית, והילדים שלי גם לא בדיוק מדברים אנגלית, וזה היה מדהים לראות את זה ככה מהצד כאימא, שאחת מהן, שיחקה עם הילדים, עם הנכדים שלי, באמת, בלי לדעת אף מילה בעברית, אבל היה משהו במשחק שלה, שהיה פיקס, כאילו, לא היה צריך שפה.
תקשורת בלתי מילולית. בדיוק. טובה.
בדיוק. וראית, אני שנייה הולכת על הספקטור. אנשים שיודעים לקרוא מצבים, שיודעים לקרוא הבעות פנים, שיודעים לקרוא ילד שמח עצוב בניואנסים של it's my go, it's your go, כאילו זה התור שלך, זה התור שלי, לא היה צריך מילים שם.
כן.
וראיתי ילדה שמסתדרת ב... ב, ב, ב מה זה, זה, זה מתנת שמיים כזאת, לא?
לגמרי, כן, מי שיש לו את זה, את הכישורים החברתיים האלה, הרי זה עוזר בכל סיטואציה בחיים, גם מבחינה חברתית, גם מקצועית, גם בעבודה, גם בפוליטיקה ארגונית. הרבה פעמים האנשים האלה נופלים, גם אם הם מאוד טובים בתחום המקצועי שלהם, הם נופלים בגלל יחסי אנוש בעייתיים.
וגם, צריך ראיתי בספר שלך, דרך שבה הם מתייחסים, אני חוזרת רגע אל הצד השני, אל האוטיסטים, על הרצף, שבה הם מתייחסים לאחר, זה לא בגלל שהם מייצרים משהו, אלא זה בגלל שהם ראו את זה איפשהו, שככה צריך להתנהג.
זו למידה. כן, זה אסטרטגיות פיצוי והסתגלות שלהם, שהרבה פעמים הם כבר למדו איך צריך להתנהל בחברה, מה להגיד.
פתאום זה נתקע, אז לא, כאילו.
לא, הרבה למדו את זה ממש טוב, ואף אחד בחוץ, בזירה המקצועית או חברתית, לא ישים לב שיש בעיה. כמו שאמרתי, הקושי הוא בעיקר בתקשורת האינטימית הרגשית מול האישה, אבל הם משקיעים בזה המון המון אנרגיה, אוקיי? זאת אומרת, כולנו בגדול, כשאנחנו בחוץ, אנחנו מנסים להיראות במיטבנו, ולהרשים אנשים אחרים, או לפחות להיות בסדר. אצלם זה כרוך בהשקעה מאוד מאוד גדולה של מאמצים ואנרגיות, ואז הם מגיעים הביתה אחרי יום עבודה, כשהם גמורים לגמרי, ולא נשאר להם שום דבר לתת. אין להם כוח לעזור בבית, או לדבר עם האישה, או להיות עם הילדים, והם צריכים את זמן ההתאוששות הזה באמת, כדי להחזיר לעצמם אנרגיות.
זה קצת כמו כל אחד, כמו כל ילד או
מוגע? לא, זה הרבה יותר. זאת אומרת, אם תחשבי על אנשים יש אנשים שזה עושה להם טוב, קצת כמו תקע ושקע, הרי הרבה נשים למשל, זה שהם ייפגשו עם חברות וידברו עכשיו 3 שעות עם קבוצת בנות, בערב כזה של בנות, הם יחזרו תאונות באנרגיה. אצלם, אם הם יאלצו להיות באירוע חברתי כזה של כמה שעות, זה כאילו רוקנו אותם. אירוע כזה גוזל מהם כל כך הרבה אנרגיות, שהם אחר כך צריכים זמן לבד להתאושש מהדבר הזה. זה נורא קשה להם, עם כל הגירויים מסביב.
וההתאמצות להיות בסדר.
כן, ולחשוב מה להגיד ומה לא להגיד. כאילו, זה לא יכול לבוא ספונטני, על כל דבר הם צריכים לחשוב.
וחשיבה לוקחת אפילו קלוריות.
לגמרי.
יאו.
באמת, באמת, קשה להם. יש שם קושי שהוא אמיתי לגמרי.
ואז שאתה בא הביתה ואתה רוצה כאילו להיות בנהלי בית רגשיים,
אז אתה באמת פלופי. מרגיש בנוח, והרבה פעמים איפוק, אפילו אנשים שיש להם נטייה להתקפי זעם, הרי הם לא היו מחזיקים מעמד בשום עבודה, בשום מסגרת, אם הם היו מדברים בצורה לא מכבדת לאנשים, אז הם מתאפקים, הם כן יודעים להתאפק במשך כל היום, ואז הם מגיעים הביתה, וזהו, נכנסים לנעלי בית, ומתירים כל רסן, ואז רק האישה והילדים חווים את ההתנהגות הלא מכבדת הזו.
קצת לפעמים, פנינה, זה כזה מין פרוז'קטור של אור הבנתי, שפתאום, גם עכשיו אנחנו עושות באולפן, פתאום אישה ששומעת את זה, פתאום משפחה שמבינה. רגע, אני רוצה לעשות את זה ככה. באיזשהו תרגיל שעשיתי עם נשים, חזרנו אחורה למשהו שהפריע לנו בילדות של עצמנו. ושאלתי את כולם, זה תראי לי, כי זה היה בשבוע שעבר, שאלתי את כולן, תהיה שנייה בקושי של הילדות.
כן.
ותגידי, מה היא צריכה מאוד אז? מבורא עולם, מאמא ואבא, מהחברות, מהגננת, לא משנה, כל אחת נתפסה לגיל שבו קרה, מה הכי היית צריכה אז? ואולי לא קיבלת. וכשהיה התור שלי, אני לא מתביישת לדבר על דברים מאוד אישיים, כי זה מרגיש לי בסדר.
אוקיי.
אז אני אמרתי, אני מאוד הייתי צריכה על אותו מקום ששם הייתי בתרגיל, כאילו נאי דורש נאי מקיים, הייתי צריכה שיסבירו לי מה קורה כאן. כאילו אם מישהו מעולם המבוגרים היה מסביר לי, אז גם אם המציאות לא הייתה משתנה, הייתי, היה לי נינוחות, אבל כשיש בלגן, אז מה שאנחנו עושות עכשיו, אנחנו מסבירות.
כן.
נכון? אז רגע, אז שוב נצא להפסקת פרסומות, אוף. אבל זה דבר נעים שמישהו נותן לך תמונה ברורה על מה קורה לבן הזוג שלך, או מה קורה לך, כי אצלו יש משהו כזה, כבר שמישהו עושה את המציאות יותר מובנת, כבר נהיית איזושהי הקלה.
הקלה, אני תכף ארצה גם להמשיך להרחיב על זה, כי לא תמיד זה רק הקלה, אבל זה בהחלט הצעד הראשון בדרך לשינוי, להבין עם מה הם מתמודדים.
בדיוק, לתת שם, לתת טייטל. יאללה, אז הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרות פנינה. כדליבה, אנחנו עם דוקטור פנינה ארד, מסיימות את השעה השנייה תכף של התמודדות עם מישהו בתוך הזוגיות שיש לו איזושהי, איך אומרים את זה הכי טוב?
הפרעת תקשורת, לקות תקשורתית, שונות נוירולוגית.
ככה זה יותר טוב.
כן, זאת המילה פוליטיקלי קורקט בימים האלה.
נראות שאתה לפעמים, אוטיזן, אוטו הרי זה עצמי, נכון? כאילו.
כן.
לפעמים, אני יודעת שזה לא נושא התוכנית, אבל באמת כל אחד צריך להיות קצת עם עצמו בפנים, באוטו.
כן, אבל המילה אוטיזם זו מילה שיש עליה סטיגמה מאוד מאוד קשה, ואנשים לא באמת יודעים מה זה אוטיזם, בטח לא אוטיזם בתפקוד גבוה, והרבה פעמים, בעלי אוטיסט, מה פתאום? הוא כזה חכם, הוא גאון, זה לא מסתדר להם עם הסטיגמה.
זה יפה מה שאמרת עכשיו, כי תמיד אני חושבת על ההתמודדות הזאת של האוטיסטים עצמו, ופה את נותנת את הרגש החם של האחר על בן הזוג.
כן, וזה מאוד חשוב בזוגיות, להיות אמפתיים ולהבין,
נכון.
מה קורה אצל האחר?
תת, באולפן הזה ישבתי לפני כמה שנים, אנחנו מתעסקים עם הנושא האוטיסטי מדי פעם, כאן מאום כדליבה, אז פעם זה עם האנשים עצמם, ופעם עם זה עם האחיות של, וההורים של,
כן.
אבל זו פעם ראשונה שאנחנו יושבים ומדברים על זוגיות כזו, שזה באמת...
כן. ודיברנו לפני ההפסקה על זה שהרבה פעמים יש הקלה בזה שמבינים
נכון,
במה מדובר.
זה היינו.
ורציתי להוסיף שם עוד משהו, שהרבה פעמים זה גם מלווה בתקופה של אבל. אבל מצד אנשים להבין שזו לא זוגיות רגילה, זו לא עומדת להיות זוגיות רגילה, להתאבל על כל הדברים שלא יקרו שם, באופן טבעי, זה לא פשוט.
נכון. אז בואי נדבר על זה בדקות שיש לנו לסיים, אז בוא נצא אופטימיות עכשיו.
כן, אני חושבת להתאים את הציפיות שלנו למציאות, זה חשוב.
נכון.
מה אפשרי ומה לא אפשרי, יש אמנם דברים שלא אפשריים, אבל עדיין אפשר להגיע למקום טוב, לזוגיות טובה, לזוגיות מוצלחת, לתקשורת טובה, לאהבה, לכבוד הדדי, וחשוב ללמוד לעשות את זה, לייצר את התקשורת הזו, להתאמן עליה, להעריך, כמו שלכל אחד מאיתנו יש נקודות חוזק ונקודות חולשה, גם לאנשים על הרצף, ובטוח יש להם הרבה מאוד נקודות חוזק. אז ללמוד להסתכל על חצי הכוס המלאה, על כל מה שטוב, על כל מה שעובד, על התכונות החיוביות, על הדברים שמשכו אותנו מלכתחילה, לזוגיות הזו חשוב באופן מכוון לשים את הדגש על הדברים האלה, וגם לא רק להסתכל, אלא להעריך, לפרגן.
אני כל כך... לוקחת את זה בשתי ידיים, כי את יודעת, סיפרתי לחברה שלי הבוקר שאת באה לאולפן, ושאנחנו הולכות לדבר על זה, כי לה יש בעל כזה משאלה.
אוקיי.
ואמרה לי, תבורכו. ואחד המשפטים שהתניעו את כל הסיפור הזה, בתוכי זה שהיא אמרה לי איזה יום, שאלתי אותה שאלה, ואף אחד לא ידע. ואז היא אמרה לי, חכי, את לא זוכרת שיש לי בעל על הרצף ואת זה, את השאלה שלך אפרת, הוא יודע מעולה, אז חכי שנייה, קחי אותו. ואת מחייכת כי את מבין, והוא נתן לי בנושא שביקשתי כל כך הרבה.
אינפורמציה בטח.
כן, כי זה היה כזה אנציקלופדיה מתומללת, גאונית, וזה שהיא הגישה לי את זה, באמירה, קחי, זה הדבר שהוא חזק בו, בהרצה, בהערכה, בידיעה שבתחומים אחרים הוא פחות חזק, והוא לא יודע נכון לחוש אותה ברגשות הכואבים שלה או השמחים שלה, אבל הם יודעים את זה כבר בביחד שלהם. אמרנו כל אחד זה כל כך אישי ונקודתי ושונה אחד מהמשפחה של השני, אז כבר זה שהגישה לי את זה ככה, כאדם אקסטרני למשפחה שלהם, זה היה מחמיא. ואפילו ראיתי שזה עשה טוב, כאילו, אז כן.
לגמרי, אז אנשים מאוד מוצלחים, שיכולים להיות מומחים בתחומם, וכשיש, כמו שאמרתי, החזרתיות הזו, זו היכולת להתמקד בתחום עניין מאוד מאוד צר, ולהפוך להיות מומחים בו. זה יכולת שאין להרבה אנשים, ויש להם ידע מאוד מאוד נרחב לגבי אותו תחום שהם בקיאים לגביו. התחומים האלה דרך אגב יכולים להשתנות במהלך החיים, לפעמים זה בן אדם מתמקד בתחום אחד לאורך כל חייו, אבל לפעמים נושא העניין משתנים, אבל כשיש להם את תחום העניין הזה, הם יודעים הכל.
תת מה שאלתי
אותו? הם חוקרים אותו לעומק מכל הזוויות האפשריות.
בול. כן. את יודעת, תת מה שאלתי אותו? זה היה ימי ט"ו בשבט. יש משהו במקורות היהודיים שלנו על לב של עצים.
מעניין.
ממש. לעצים יש לב.
כן.
חוץ מלה, הוא הסביר לי, חוץ מלעץ זית ולעץ תמר, אני לא תלמיד חכם, אבל כאילו המרכז הזה של הגזע, והוא נתן לי כזאת הרצאה, הלב של עצים. ומה עם הלב שלך? הוא אומר לי שלי, הוא ידע, גאון, כן, גאון, אבל עצם זה שהוא ידע שבלב של עצים הוא יודע את כל החומר שנותנת אותה מסכת, אבל מהלב שלו הוא מנותק, אז הוא אומר, את מבינה, יש לי לב של עץ בעצמי, זה היה מצחיק, אבל זה היה בדיוק, אז לדעת איפה אני נמצא, בכלל בחיים זה טוב.
וגם הדבר הזה, את באת אליו ושאלת, ואת רצית את ההרצאה הזו, את התעניינת בנושא שזה מעולה.
נכון.
אבל, אנשים שמאוד, שיש להם את הדבר הזה, שהם חזקים בתחום מסוים, ולפעמים בן אדם שואל אותם מין משהו כזה, אגבי אקראי, והוא לא מצפה להרצאה. אז הם הרבה פעמים לא שומעים לב שהצד השני כבר משתעמם, ולא רוצה לשמוע, וזה לא מעניין אותו, והם ממשיכים לדבר.
יפה, יפה. אז זאת בשורה וזה יפה, אני חושבת לסיים ככה. יש לך איזה מקרה שאת יודעת שבקליניקה אצלך נגמר ככה בסיפוק שלך כאדם שפוגש?
וואו, יש לי הרבה מקרים כאלה. יש זוגות שמגיעים אל הצעירים שכבר יודעים, או מגלים תוך כדי חברות שאחד על הרצף, ואז הם מתלבטים אם להתחתן או לא להתחתן.
יו, כל כך רציתי לדבר איתך על זה, איך עולים
כן,
על זה.
והם בסוף כן מחליטים להתחתן. או זוגות שמגלים את זה כבר אחרי החתונה, ואז מתלבטים אם להביא ילד או לא להביא ילד, ואז שולחים לי תמונות אחר כך של תינוק שנולד.
איזה יופי.
זה סיפורים מקסימים שאני מאוד נהנית מהם, ומאוד אוהבת כשיש הצלחות, וכשזוגות מגיעים למקום טוב, שטוב להם ביחד.
תודה, פנינה. תודה פנינה רד, על עצם זה שחקרת את הנושא הזה. על עצם זה שהבאת את זה לעולם. על עצם זה שאת יודעת להסביר החוצה. כל כך נכון, והלוואי שאנשים שמאובחנים או עוד לא מאובחנים, יקבלו אור של יכולת חיובית לבנות בית יהודי, בריא, יחד עם nobody's perfect, אה?
אמן.
אז הנה אנחנו שוב מסיימים בהקראה של הטור שלי מכתיפה, ממנו השתלשלה התוכנית הזאת היום, כמו שהסברתי בתחילתה, מאותה סדנה שבה קרה משהו שבעקבותיו נולד הטור, ובעקבות הטור נולד מייל שבו ביקשה ממני אחת המשתתפות לשאול, אבל מה עושים כשהאחר לא יודע לקרוא את מה שאת מרגישה. אז אני אקריא ואנחנו מבינות לבד קדימה. אז כתבתי ככה, זה משמח אותי וגם מרנין. מה? העובדה שטור על מילים טובות שנשים צריכות, כמו זה שהקראתי כאן לפני כמה שבועות, גרם לי לפגוש ברחובותיה של עיר כל כך הרבה נשים שאמרו לי תודה. זה משמח אותי וגם ארנין. שחלקכן אמרתן ש600 המילים האלה, אותן הקראתי אז על מחמאות שנשים צריכות, גרמו לריבוי בפועל של חלוקת מילים טובות אליכן ומכן, בעבודה, במשרד, בכיתה, במכולת, באוטובוס, בתחנה. חלקכן שאלתן אותי, ובצדק, בעקבות, מה קורה עם הצורך במילים טובות בממלכת הבנים? צודקות. בואו נעבור רגע לצד עזרת הגברים, דרך הסיפור הבא. בשבוע הקרוב, כתבתי אז, מזה נולדה התוכנית הזו היום. בשבוע הקרוב כתבתי, אני מסיימת סדנה שעשיתי בעיר הקודש, אלעד. נשים אלעדיות יקרות. אני אתגעגע אליכן. יש לי משהו עם העיר הזאת לאחרונה. אתם מכירים את זה? שאו שאת לא מבקרת בזיכרון יעקב 15 שנה, ולא יודעת מה שלום רוטשילד, הברון, ואז יוצא מצב מצחיק שאת פעמיים באותו השבוע בזיכרון יעקב? יוצא לי הרבה להיות לאחרונה באלעד. אני מסיימת בשבוע הבא סדנה עם קבוצת נשים מופלאה. התחלנו לפני כמה חודשים מארז של 10 הרצאות, ועכשיו עוד 10, ליתר ביטחון. אנחנו לומדות שם על הבפנים שלנו, על צרכים רגשיים, על מערכות יחסים, על הקשר בינינו ובין הילדים, על העבר הרגשי שלנו, על איך הוא משתקף בהווה. אולי נכון יותר לדייק ולומר, אנחנו לומדות שם את העולם הפנימי שלנו. בכלל. בשיעור שהיה מיד אחרי חנוכה, אישה יקרה הצביעה ושאלה. ביקשתי ממנה רשות לכתוב את הדברים כאן. היא אישרה. היא הצביעה וסיפרה משהו על ערב לביבות משפחתי. היא סיפרה שהיא הכינה לכבוד האירוע אוכל, ואז כשהיא סיימה, היא החליטה להוסיף עוד בישול, עוד מנה. בעלה המשיכה, ראה את הפעילות במטבח ואמר, למה? למה את מתחילה להכין גם את זה? יש מספיק אוכל. אחר כך את תפקי שכואבות לך רגליים. מה, את צריכה לעשות עליהם רושם? זהו. וכולנו הקשבנו. ואני שאלתי, ומה ענית לו? ויינת? אבל אני אמרתי את מה שאני הרגשתי כמנחה. כן, יקרה אחת, באמת של האמת, את צריכה לעשות עליהם רושם, על האורחים שבאים לערב הלביבות של אז של חנוכה, האם יש לאישה היהודיה דרך יפה וטהורה יותר לעשות רושם על אחרים משמעותיים בחייה מאשר בעולם הבישול? האם יש לאישה יהודיה דרך יפה יותר להראות את יצירות כפיה מאשר בממלכת המטבח? כן, אמרתי לה. תחלקי עם בעלך את ליבך. את צריכה לעשות רושם. את צריכה שהאורחים בערב הלביבות יראו איזו בשלנית את ואיזו עקרת בית למופת את וכמה טעימים הם מטעמייך. כן, שתפי אותו בעובדה שאת צריכה לעשות רושם. וכולנו צחקנו והחיוך שלה מאיר העיניים עשה לי אושר. בשבוע שאחרי, בתחילת השיעור, שאלתי אותה, מה שלומה? והיא מדיברה עם בעלה, והיא שוב חיכה באושר. כן, היא אמרה, לפני כולנו. מה אמרת? שאלתי. אמרתי לו, את מה שהיה כאן בשיעור. חלקתי איתו שכן, שאני הייתי צריכה מול אותם אורחים ואורחות לעשות רושם. ושדיברנו על זה בשיעור, ושזה צורך שלי. בכלל של נשים, כמו שלמדנו כאן. מה הוא אמר? הסתקרנתי? הסתקרנתי אני, וכך גם כולנו. הוא שמע, היא אמרה, זה היה טוב. הוא חשב, והוא חזר אליי אחרי זמן. נו, הייתי במתח, ואמר, שבזכות השיחה הזו, הוא באמת שם לב, גם על עצמו, שכשהוא הולך לבית הכנסת, או לעיסוקים אחרים שיש לו, שהרבה דברים שהוא עושה ושהוא צריך בהם גם פתאום הוא שם לב להרגיש שהוא עושה רושם, שכולנו אותו הדבר, שכולנו צריכים את זה, גם הם, הבנים, כולם זקוקים למילים טובות שמאשרות את הרושם. אוי, זה היה טוב. נהייתה מזו כזו שרשרת מבורכת, כי גם זו שישבה מולה סיפרה את הסיפור הזה לבעלה. הסיפור הראשון שהיה בכיתה, ואת סיפור ההמשך שהיה אחריו, ופתאום הבעלים הרגישים, כולם הודו בצורך החשוב של עצמם. הצורך קיומי של נוכחות העצמי. הצורך לעשות רושם. כל אחד בשטח שלו, בקהילה שלו. שהבנים, לא פחות מהבנות, צריכים לדעת שאחרים ראו, שאחרים ידעו. נו, צריכים לעשות רושם מהסוג שלהם. ואני איתן סיפרתי לבעלי את סיפור ערב הלביבות, את הצרכים הפשוטים שלנו המבשלות, את סיפור ההמשך של האישה הנפלאה הזו מהסדנה. הוא כך אהב את הסיפור, את התגובה הכנה של הבעל שלה שהוא לא מכיר. אבל התחיל לשים לב גם על עצמו. זה עשה כל כך טוב. כי כשאנחנו מכירים את הצרכים הטבעיים שבורא עולם נטע בתוכנו, כולנו בנות, אתם עוד כאן? כבר כולנו הרי אחרי קניית רקפות ורודות אדומות לבנות סגולות, כי היינו צריכות פרחים. כי כשאנחנו חולקים יחד כמשפחות, כעם, כהורים, כילדים, רגשות, גם כאלה שאין בדרך כלל אומץ לגלות. גם אחרי התוכנית של היום בה למדנו שיש כאלה שלא יודעים להבין מה קורה בתוכנו, כבר נכנסת ברכה לכל שיחה. כבר מתרחשת השבחה של מערכות יחסים אנושיות. כבר נהיה ערב אחר של לבבות, בשורות טובות. כדליבה, פסח בגד, יעלי איבר, כאן אפרת ברזל, רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את ההורים שלהם. רוצו לחבק את ההורים שלכם. להתראות.